שלום לכם בראש יהודי ברשת מורשת של כל ישראל. מהות האור. שיחה עם החוקר יעקב גוגנהיים, מהנדס אלקטרוניקה, על מושג האור בחזית המדע ובעולם החסידות. וכאן בצוות שלנו הטכנאי יוסף כהן, המפיק נתנאל אישתה, ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, האזנה נעימה. האור מוכר לכולנו כמושג פיזיקלי, תאורה. אנחנו משתמשים בו על ידי השמש, על ידי פלורסנט, על ידי מנורות, אבל אנחנו גם משתמשים במושג הזה, באור, כמושג רוחני. אור כהארה של דברים. אנחנו נבקש הפעם לשוחח איתך המהנדס יעקב גוגנהיים, איש אלקטרואופטיקה שעסק שנים רבות בתחום הזה, וכיום עוסק בתחום גם מהזווית היהודית, מתוך מחקר בעולם החסידות ובעולם הקבלה, להבין כיצד המושגים הללו של אור פיזיקלי ואור רוחני הולכים ומשתלבים יחד דרך תורת המדע ודרך עולם הקבלה. שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב. כשאנחנו מחפשים לבורא במציאות, יש לנו בעצם בדרגות שונות אפשרות לפגוש אותו. ובעולם הדומם ששם הוא הכי נעלם, לפגוש את הבורא זה אומר להבין את האור. ולא לחינם המקובלים לקחו את המושג אור כמושג רחב, מגדיר גם את החיות, גם את הרוח, גם את הנשמה. הספר שלי יוצר אור מבוסס על התבוננויות בנושאים שונים קשורים כולם עם האור, על מנת להבין את המושגים של הקבלה ולבסס אותם מבחינה מדעית. עכשיו, לפי דעתי, האור הוא העצם הרוחני ביותר בעולם הגשמי. זאת אומרת שהסתירה הפנימית בין גל וחלקיק שנפטרה פחות או יותר מבחינה מתמטית על ידי לואי דה ברויל בנוסחאות המאחדות את הגל עם החלקיק, זה בעצם לא פותר את הבעיה של החידה מהו האור, ומעבר לזה מהו החומר. הספר מתחיל מההתבוננות בנושא אור כאור בדומם, אור פיזיקלי, אבל מנסה אחר כך להגדיר את החיות, אור הנפש, להגדיר את אור הרוח, הבעיה של העילה ואילינג, הדרגות ברפואה, ולאחר מכן, בנושא של הנשמה, אנחנו משתמשים במתמטיקה של האינסופיות על מנת להגדיר את הנשמה כחלק אלוקה ממעל ממש, זאת אומרת חלק מהבורא, חלק מהאינסוף. עכשיו בואו נתחיל מהעולם הדומם. בעולם הדומם, הניסוי הראשון שגילה יונג באמצעות הערה על חורים, הוא קיבל שאור פלוס אור יכול לעשות חושר, שבעצמו היה תגלית מעניין. והפירוש של הדבר הוא שאם אנחנו לוקחים מודל של גלים, אנחנו יכולים להוסיף גלים בהיפוך פזה ולבטל את האנרגיה. כך שבעצם ההוכחה הראשונה שהתקבלה ב-1800 בערך, הייתה שהאור הוא גל. זה אומר שהגל ממוקם, לא ממוקם, אלא נמצא בכל מקום, והוא גם כן בעל אפשרות לעבור בשני חורים. לעומת זאת, חלקיק, כמו שאיינשטיין הוכיח, הוא לא יוכל לעבור בשני חורים. והניסוי של איינשטיין היה שהערה על פלטת זנק, זאת אומרת מתכת מסוימת, מוציאה את האלקטרונים ובעצם נשאר מטען חיובי. והוא הוכיח שההתנהגות לא הייתה ההתנהגות הצפויה, אלא שכנראה שיש איזה גרגיר של אנרגיה מינימלי שהוא יכול להוציא את האלקטרון, ואם האנרגיה הזאת לא מספקת, אז לא נוכל להוציא את האלקטרון. וכמות האלקטרונים היא בעצם יחסית לכמות הפוטונים האלו, לכמות הגרגירים שמגיעים. כך שבעצם הוא הגדיר שיש קוונטום של אנרגיה, זאת אומרת, כמות אנרגיה מינימלית, שהיא מגדירה את, את הגרגיר של האנרגיה, וזה מופיע בצורה מקומית. כך שבעצם יש לנו סתירה, ובספר זה בעצם מפותר יותר, סתירה מאוד מעניינת בין מצד אחד דבר שלא ממוקם גל, מצד שני דבר שממוקם שיש לו מהירות ושאפשר לעקוב אחריו ולדעת איפה הוא מגיע. על מנת לפתור את הבעיה, בא לואי דה בויל, שהוא נתן נוסחאות שמאפשרים להשוות ולתרגם לכל חלקיק, להגדיר גל שותף. כך שבעצם החומר הופך להיות גלי והאור יכול להיות גם חלקיקים, שזה מוסיף על השאלה מה מהות האור, את השאלה מה מהות החומר. מעניין שאחריו בדקו את התיאוריה הזאת באמצעות אלקטרונים שיש להם מסות, שזה לא כמו אור אלא דבר שהוא כן קיים בצורה ממשית, יש לו מסה והוא ממוקם ואפשר לבוא ולעקוב על המסלול שלו. האלקטרון הזה שהיה ידוע מתנהג בדיוק כמו גל ונותן גם כן את התופעות של גלים ושל אור. אני לא אפרט על כל על הפרטים שנמצאים בספר בנושא הזה, אבל זה אומר שעד היום הזה אנחנו לא יודעים מה בדיוק האור ומה בדיוק החומר.
זאת אומרת שבעולם המדע נכון להיום אין החלטה מדעית האם האור מתנהג כחלקיק או כגל.
אוקיי, אז הציטוטים שאני אגיד עכשיו מראים את את החידה. איינשטיין אומר, ישנן שתי תמונות סותרות של המציאות. תמונת גל, תמונת חלקיק. נילס בור אומר, גל וחלקיק הם שני פנים ממציאות, והם משלימים אחת את השנייה. אחר כך התפתח את הניסיון לגשר, וזה אמרתי לואי דה בויל שעשה את הדבר הזה וקיבל פרס נובל ב-1929, והוא הצליח מבחינה מתמטית לתת ביטוי שלכל גל אפשר לשתף את החלקיק שלו ולחשב אותו, וגם לכל חלקיק, אפילו חלקיק של חומר, אפשר לתת את הביטוי הגלי שלו. אז היה נדמה, וזה מה שגם לואי דה בויל אומר, שבעצם זה גם זה וגם זה.
שהאור הוא גם מתנהג פעם כך, פעם כך?
כן. אבל מעניין שהפיזיקה הקוונטית, בהתפתחויות האחרונות, מגיע שזה לא זה ולא זה. לא גל ולא חלקיק. הניסיון שלי בספר זה קודם כל לתאר בצורה ברורה את כל השלבים האלו, אולי לא עשיתי את זה כל כך ברור פה, אבל עם כל הגרפים וכל הניסויים אפשר לקבל תמונה יותר ברורה מפרדוקס שהוא מאוד מאוד משמעותי. למה זה משמעותי? מפני שבעצם המשל של האור הוא משל שהקבלה מפתח ככלי ואור, אור וכלי. ובנוסף לזה המושג יש מאין הוא גם כן המושג שעוזר מאוד. וחבל מאוד שלא הזמינו את הרבי שלום דובבר לקונגרס בברוקסל, שנקרא קונגרס סולווה, ששם התכנסו 21 מהפיזיקאים הכי גדולים בעולם, לדון על המהות של האור, כשבעצם איינשטיין עשה הרבה בעיות עם הגילוי של האפקט הפוטואלקטרי, שבשבילו הוא קיבל את הפרס נובל. אז ברגע שאיינשטיין הוכיח וביסס בעצם את הפיזיקה הקוונטית בזה שהאור מתנהג כגרגיר של אנרגיה ושהאנרגיה הזאת היא תלויה בתדר של של האור, אז בעצם נוצר סתירה פנימית שהנוסחאות היפות של לואי דה בויל לא בעצם פותרים, מפני שהפרדוקס נשאר פרדוקס שכלי, וכמו שאיינשטיין אומר, אם הספרים של הפיזיקה מלאים מנוסחאות, אל תשכחו שהכל מתחיל מרעיונות. והרעיונות נמצאים גם אצל המקובלים, וזה מה שהתכוונתי להביא בספר, על מנת לייצר דו-שיח בין מצד אחד אנשי הפיזיקה, מצד שני אנשי החסידות.
יעקב, בעצם מה שאתה בא ואומר, שההתלבטות הזאת בעולם הפיזיקה באה לידי ביטוי בעולם היהדות, בעולם הקבלה, גם הם התלבטו לגבי האור כיצד הוא מתנהג?
אז זה מאוד מעניין דווקא, והוספתי הרבה ציטטיות ממקומות שונים, ובאמת זה היה כיף לא נורמלי לכתוב את הספר הזה, בגלל שאנחנו מדברים על חזית המדע, ואנחנו רואים כמה שהרעיונות יכולים לאחד את הצד הלא דתי עם הצד הדתי, כשבעצם כולם מחפשים את האמת. האמת לא שייך לאף אחד, ואנשי הקבלה והחסידות חיפשו במושגים מאוד ברורים ומוגדרים, הבנת הבורא, מה שבעצם במדע מחפשים יותר את הכוח על המציאות. המושג אור כדבר רציף, לא ממוקם, המתפשט במרחב, אך דבוק במקורו, זה המושג של הקבלה. ובגלל שהוא דבוק במקורו, הוא בעצם מאחד את כל היקום. מול המושג אור הזה, שרצו המקובלים יותר מהמושג שפע, כי במושג שפע יש עברה, כמו למשל צדקה, שפע של כסף הוא עברת שכל, אבל אין את המושג של דבקות במקורו, ואין את התכונה שהאור הוא מעין המאור. המושג אור בקבלה הוא הרבה יותר רחב מהמושג של הפיזיקה. לעומת זאת, הוא מתאים טוב מאוד לעניין של גל. והמושג כלי, שהוא מוגדר כדבר מוגבל, המרכז את האור בתוכו, ממוקם במקום או בזמן, נבדל, זאת אומרת יש בהבחנה עם האור כעין במושגים של הקבלה, הכלי הזה שהוא יש הוא בעצם הפוטון, הוא בעצם החלקיק. כך שבשני המושגים האלו אנחנו בדיוק רואים את הדואליות שעליה התעסקו כל כך הרבה, וזה בעצם כל הבעיה של לואי דה ברויל, לגשר בין שני מושגים הפוכים. עוד מעניין שהקבלה והחסידות אומרים שהקדוש ברוך הוא נושא הפכים. ושני הדברים הם באמת הפכים, וזה מופיע בהרבה ספרים, ובמיוחד איינשטיין כל הזמן חוזר על ההופכיות הזאת. עכשיו,
אז כך, לפי מה שאתה אומר בעצם, תורת הקבלה והחסידות, שהיא מדברת על מושג האור כמושג מופשט, כמשל לדברים של הערות של הקדוש ברוך הוא, גם הם משתמשים במושג האור בשני הפנים הללו של כביכול גל וחלקיק. אם ניתן לזה את המושגים האלה של החסידות ושל הקבלה, המושג של גל הוא בעצם זה העין, כפי שאתה אומר, הדבר המופשט יותר, וכלי הוא בעצם הביטוי של התוצר, כן. של החלקיק.
אוקיי, אז בעצם, אם אנחנו הולכים עוד שלב, אנחנו יכולים להגיד שבתגלית המפתיעה זה שקרן אור מתעקם ביחס לשמש, זה היה בעצם תגלית של איינשטיין, שהוכח ב-1919, אני חושב. בתגלית הזה של איינשטיין, שהוא אמר את זה מניסוי מחשבתי, זאת אומרת, כמו שאצלו, הכל במחשבה, זה בן אדם שהולך ומפתח את הרעיונות של הפיזיקה, ואחר כך מתרגם אותם במתמטיקה. אז הוא הגיע למסקנה שאם E שווה MC בריבוע, שזה הנוסחה הידועה של איינשטיין, אז לכל אנרגיה יש את המסע שלה. ואם כן, קרן אור, שיש לו אנרגיה, הוא צריך לקבל השפעת כוח המשיכה של השמש. ואז הוא ציפה שיהיה התעקמות של הקרן ביחס לשמש. העולם לא כל כך הבין את זה, אבל רצה להוכיח, ונסו שתי אוניות לקצה העולם ב-1919, והיה ליקוי חמה שאפשר לראות את הכוכבים, ובאמת ראו שהכוכב מופיע במקום אחר מהמקום הצפוי, בגלל ההתעמקות הזאת של הקרן. ושלחו מברק לאיינשטיין, שהיה בנעלי בית, ואמרו לו, אתה צדקת, יפה מאוד, כל הכבוד. הוא אמר, ידעתי. זאת אומרת שהוא הוכיח עוד פעם שהמוח היהודי פועל בהתבוננות. וזה מה שאני רוצה להגיד בספר, שבעצם אין הבדל בין התבוננות של רבעים והתבוננות של אנשי פיזיקה. הספר מתחיל דווקא מהגדרת המתודולוגיה, וגם מזה שלקחת האלף השביעי ייפתחו שערי החוכמה למעלה ומעיינות החוכמה למטה. זאת אומרת, שני התחומים האלו, כמו שהזוהר מסביר, בואו נחזור לזוהר עצמו, הזוהר אומר שעל הפסוק בשנת 600 שנה לחיי נוח, נפקעו כל מעיינות התאום וארובות השמיים נפתחו. והזוהר מסיק מזה שבאלף השישי, 5600, 600 שנה לאלף השישי, הוא כותב הזוהר, שזה 1840 שלנו, ייפתחו שערי החוכמה למעלה ומעיינות החוכמה למטה. ובאמת ב-1840 התחיל פיצוץ של ידיעות מדעיות. זה התחיל למשל חוק שימור אנרגיה של ג'ול ב-1842, אפקט דופלר אחר כך, שזה בעצם מגדיר את התדר לפי המהירות של האובייקט, הרדיו עם הרץ, הטבלה של היסודות של מנדלייב ב-1869, הספקטרוסקופיה, שזה ניתוח האור של הכוכבים, פיצוץ של ידיעות, כולל אחר כך את הנוסחות מקסואל, שזה לפי איינשטיין אחד מהדברים הכי יפים שבמדע, המושג שדה, שהוא מושג דווקא לא מקומי, ומקסואל איחד גם את הצד החשמלי, הצד המגנטי והצד האור. וכל התופעות האלו מופיעות בנוסחאות שלו. אז בעצם התפתחות אדירה בתחום המדעי.
וזה מלמטה. איפה זה למעלה?
בדיוק. אז למעלה זה התפתחויות בפנימיות התורה, שזה ארובות השמיים של הזוהר. קבלה וחסידות הביאו מושגים חדשים מאוד עמוקים. למשל, פלא שכבר ב-1799 כותב רבי שנור זלמן שהעולם הוא זמן ומקום שנתאבו ביחד, שזה בדיוק תורת היחזות של איינשטיין שמדבר על הקונטיניום ספציו-טמפורל. זאת אומרת שהזמן ומקום קשורים, אתה לא יכול להגיד שיש סימולטניטי, זאת אומרת, שני אירועים יכולים להיות אחד לפני השני, או השני לפני הראשון, לפי איפה שאתה מסתכל. וזה היה כתוב כבר 100 שנה לפני איינשטיין. בנוסף לזה, הרבי הצמר צדק כותב בספרו דרך מצוותיך שהזמן הוא קוונטי, שהזמן הוא פעימות של רצו ושוב, כשבעצם עד העשור האחרון חשבנו שהזמן הוא רציף, ועכשיו יש את התיאוריה של הזמן קוונטי. הקוונטום של הזמן הוא 10-40, כך שלא כל כך רואים ולא כל כך מרגישים התרדשות הבריאה. אבל זה גם אחד מהדברים שהקבלה והחסידות אומרים כל הזמן, שהמחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, זה בכל רגע וכל רגע הקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה. ורואים את זה דרך אגב גם באור וגם בחלקיקים, שכל הבעיה של הפיזיקה הקוונטית זה שבעצם אנחנו צריכים מודל של חלקיק שעובר בשני חורים בו זמנית. וזה הפלא שאיינשטיין מדגיש כל הזמן, לא ייתכן, אם אני לוקח שני חורים ומעביר אור בין שני חורים, אז אני מקבל פסים שחור ולבן. אז אם אני סותם אחד מהחורים, אני מקבל טבעות. אז אם מדובר על חלקיקים, אז אני צריך לקבל טבעות מצד אחד, מהחור הראשון, וטבעות מצד השני, בחור השני. איך יכול להיות שאני מקבל פסים ולא הטבעות? אז בעצם חייבים להגיד שהחלקיק עובר בשני החורים. וזו הייתה המסקנה שלו. כשניסו אחר כך, אפילו בזמן הקרוב, ב-1992, מאוד קרוב אלינו, כפו אטומים של נאון, והם נפלו אחד-אחד בתוך המסך הזה ששני חורים, וראינו שהאטום פוגע למטה באיזה פלטה שרגישה ויכולה לייצר אלקטרונים, כך שראינו איפה הוא נופל, ראינו אותו כחלקיק, אבל אחרי 6,000 אטומים, רואים בדיוק אותה צורה של ההתהפכות גלים שהייתה כבר בניסוי הראשון של יונג. כך שבעצם ההתנהגות הכללית היא בדיוק כמו האור, למרות שמדובר על אטומים שיש להם בתוך מסה. כך שהפרדוקס הזה נשאר.
זאת אומרת, בעצם הפרדוקס הזה הוא לא רק באור, אלא בכלל בכל חלקיק וחלקיק בבריאה?
כן. השאלה היא ככה, שאם החומר זה גל, אז אני יכול לעבור את הקיר. ואם האור הוא חלקיק, אז בעצם, למה ההתנהגות הזאת? הפיזיקה הקוונטית, עם הנוסחות של שרודינגר, מנסה לפתור את הבעיה כשהיא לוקחת את התיאור, המודל של גל ממוקם יותר, והוא משתמש מהעיקרון של הסכום בעצם מן המסלולים האפשריים. אז אוטומט שהוא מניח שהחלקיק הוא הגל עובר את שני החורים. ואז הוא עושה את הסיכום של שני הגלים האלו, ומוצא בדיוק מה שצריך להיות, וזה מה שבאמת קורה. ההצלחות האלו מוכיחות שהיא נכונה, אבל מבחינה לוגית, מבחינת המחשבה האנושית, אנחנו תקועים. ומה שרציתי להגיד בספר זה שאותן שאלות, והמושגים של הקבלה, הם גם כן עוזרים, כי אם השלב הראשון הוא איך יכול להיות מעבר מאנרגיה לחומר, ובעצם ברגע שיש אנרגיה שטסה במהירות האור, אז זה כמו פוטון שמתעקם בשדה הגרביטציה של השמש. אז זה אומר שיש פה משהו ממשי. אז האנרגיה הופכת להיות יש. אז זה בדיוק מה שהקבלה אומרת, שיש מאין.
זה בדיוק מה שקרה בבריאת העולם.
זה בדיוק מה שקרה בבריאת העולם, ואנחנו יודעים שעכשיו הפיזיקה כולה מקבלת את המפץ הגדול כהתחלת היקום, מה שלפני כ-50 שנה חשבו על Steady State Universe, שהיקום הוא עתיק. עכשיו כולם יודעים שיש בראשית.
יעקב גוגנהיים עושה את נחתה הקלה לכל החומר המאיר אותנו כאן. אנחנו נשמע שיר שקשור לנושא של האור, הנה גד לי אור. Thank you.
כשאדם חי עם גופו כבנשמה, הרי הוא מלטש אותה, מזכך אותה, מגלה פינות הדרה, מרומם אותה לעדן, מקרין בה אור עליון נפלא, עד שנעשית גם היא חומר מאיר, מוכשר לחיי נצח. שזהו סוד אמונת תחיית המתים.
לקח את העגל, אשר עשו ויסחוף באש, ויתחון עד אשר דק, ויז על פני המים, וישק את בני ישראל. אז השאלה היא, למה לסחוף אותו? למה שצריך לתחון אותו, דק? למה לפזר את האבק על פני המים? ולמה לתת את זה לשתייה לבני ישראל? התורה בדרך כלל לא מפתחת נושאים כאלו. אנחנו יודעים שעל התפילין, למשל, לא ידוע למה צריך שיהיו מרובעים ושחורים ודברים כאלו. אז למה לפתח כל כך בעומק על מה שקורה פה בכל השלבים? אז יוצא, ואתם תראו את זה בספר, שכל השלבים האלו הם השלבים של ההכנה ההומאופתית, של התחופה. אבל אני הולך יותר רחוק בספר. אני אומר ש... כל אחד לפי הרפואה שלו. יש אנשים שהם מאוד גסים והם צריכים רפואה כימית, שהגוף כאילו הוא מבחנה ומכניסים פה כל מיני חומרים ומזיזים את זה. אדם יותר דק, יותר עדין, הוא בעצם מקבל תרופה הומאופתית. אדם עוד יותר רוחני הולך לאורות, לאילינג. וגם לאילינג יש מקורות בתורה, אני מצטט 5 מקורות שם. למול שאני אומר שהמכונות שרואים היום, יש כל מיני מצלמות שמרביצים על התמונה הצבעים ודברים כאלו, זה בלף אחד גדול. אבל מה, התופעה היא קיימת, והאמת של התורה מעיד. כך שיש אפשרות להתרפות מאור. ויש את הדרגה העליונה ביותר של להתרפות מהבורא עצמו בתפילה. זאת אומרת שכל אחד לפי רמה הרוחנית שלו. והרפואה צריכה בעצם להשלים את האדם. יש מי שאומר שמי שמרפא זה לא הרופא, אלא המהלך של הרופא. כך שבעצם הקדוש ברוך הוא נמצא בכל המשלים האלו. ואגב, כל הסיפור הזה של משל, זה דבר מאוד בסיסי בקבלה ובחסידות. כל דבר הוא משל מדבר עליון יותר. כך שאם אנחנו מחפשים מאיפה באה המתיקות של הפרי, המתיקות של הפרי באה מהחסד האלוקי. אז אני מביא בספר שכל חוקי האופטיקה, שניסו לצמצם אותם בעיקרון של פרמט, שזה עיקרון מתמטי של המסלול המינימלי, בעצם אפשר לצמצם אותם בחסד האלוקי, שזה יותר מהעיקרון של פרמט, שבעצם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת במינימום זמן, מקסימום של אנרגיה וחום. כך שבעצם זה קובע את המסלול של הקרן, וזה קובע את השבירה של הקרן בכניסה למים, למשל. כך שאנחנו רואים ש... הכל משל למטה, כך שהקדוש ברוך הוא נתן את הכל, אני נפשי כתבתי ויבית, זה ראשי תיבות אנוכי, שקראנו אתמול, ב10 הדיברות, במתן תורה, הקדוש ברוך הוא נתן את הכל, רק שאנחנו לא רואים, צריך להיות כמו משה רבנו לשאול מדוע, ואז העולם שהוא כל כך מוזר, יופיע מלא אלופו של העולם. אנחנו יודעים שהמעבר מגולה לגאולה זה להכניס את האלף, אלופו של העולם, בתוך הגלות ולראות אותו בכל מקום. ובאמת זה מה שהזוהר אומר, שיתוקן העולם לכניסה לאלף השביעי, לביאת המשיח, כך שבעצם המושגים והחיבור הזה הכרחי. אנחנו צריכים היום לעשות את השילוב הזה, כמו שאסור לבטש את הגוף ולעשות סיגופים, אסור לזרוק את המדע ולהגיד ש... יש רק את היהדות. היהדות כוללת הכל, יש גם פרקים שמה שאני מתייחס לבעיה היהודית בין תורה למדע. אין שום בעיה, כולם מחפשים את האמת, והבורא הוא מספיק גדול בשביל לכלול אותנו בתוכו, הוא מקומו של העולם ואין העולם מקומו שלו.
יפה, אנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית, הארת לנו כמה שחומים אפשר להעיר, אבל מעניין הוא שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא יוצר אור וברא חושך. זה לכאורה מוזר, זה שני מושגים שונים לגמרי, בשביל מה צריך גם את האור וגם את החושך? החושך הוא לא המציאות של היעדר אור?
בדיוק, אז זה אחד מהשאלות שנמצאות בחסידות, האם החושך הוא ממשי? או האם החושר הוא היעדר, אור. ובעצם אני מביא שם טקסטים, שאני לא אקרא עכשיו, זה ייקח קצת זמן וזה דורש יישוב הדעת, אבל אנחנו רואים שיש משל בעולם הגשמי, שנקרא חוך שחור, שהוא בדיוק מתאים לאמירות שמצאתי בספר של הרש"ב. מה זה חוך שחור? חוך שחור זה בעצם דבר שלא רואים אותו, שום קרן אור יוצא ממנו, אבל מהאלם הזה אנחנו משוכנעים שהוא קיים. זאת אומרת, אלם שקיים במציאות. שזה דרך אגב אחד מהמושגים הכי קשים בחסידות, איך יכול להיות אלם וקיום. אנחנו מכירים רק דבר שמתגלה,
גילוי. מה, איך יכול להיות דבר שהוא נעלם, הוא גלוי?
בדיוק, אז פה, אז איך מגלים את החוך שחור? אז השדה גרביטציוני, זאת אומרת, הכוח המשיכה, מתגלה ויש אנומליה של השדה הזה. ואז מהשינוי בשדה הגרביטציוני, אנחנו יודעים שיש נוכחות של חור שחור. וכל דבר שיתקרב אליו, הוא ייכנס, הוא יבלע, בצורה שגם זה סינגולריטי, זאת אומרת שהוקין מנסה לתאר את הדברים האלו שם, אז זה פשוט מעל כל דמיון. אבל הדבר הפשוט ביותר זה לזכור שבגלל המסה האדירה והצפיפות האדירה שנמצאת בתוך החור שחור, הקרן אור שמתכופף, כמו שאמרנו כבר בניסוי של איינשטיין, מתכופף וחוזר לכוכב, כך שהוא אסור לו לצאת. ובגלל שהוא לא יוצא, אז אין שום אור שיוצא ממנו, ואז הוא שחור. זה מאוד מעניין שבתחום אחר לגמרי, פרויד דיבר על התת מודע שפועלת באדם. שדבר שנעלם, יש לו השלכות. וזה פועל בצורה ברורה בהתנהגות של הבן אדם. אז במבוא של הספר אני מקשר בין כל הדברים האלו על מנת שאנשים יבינו שלדון על רעיונות זה לא דורש דיפלומות ואקדמיה. מותר לכל יהודי לשאול עד איפה ההכרת הבורא ואיפה מתחיל האמונה. ובעצם יוצא שעד שורש הצמצום אנחנו יכולים להכיר. וזה גם הדרגה של הלא יהודים, שיכולים להכיר את המדע ואת העולם, וזה תפקידם, עד שורש הצמצום. למעלה מהצמצום, אור האינסוף של הבורא ועצמות הבורא, היהודי מאמין.
יעקב גוגנהיים, מהנדס אלקטרו-אופטיקה עם יוצר אור, המושג אור בחזית המדע ובעמקי החסידות. נקווה שפתחנו קצת מעט מהווילון שככה נותן מסך על כל האור האלוקי והשאר. זיל גמור. תודה רבה לך. ותודה רבה גם לצוות שלנו, יוסף כהן כאן היה כאן על הביצוע הטכני, נתנאל אישתה בהפקה. אני ידידיה תנעמי, המשך האזנה טובה לרשת מורשת של כל ישראל.
והיה אם הלוך תתהלך במדבר שומם לא דרכה בו רגל אדם ותראה מעגל אבנים מסודר אל לא תחשוב שיד אדם הייתה בדבר ואם תעמיק ותביט בעיון בעיגול לישון העין המדהים המושלם לא תוכל להכחיש את עוצמת התכנון